לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
שבוע טוב לכל המאזינים היקרים, שבוע טוב ומבורך. השבוע אנחנו פתאום נפלנו, במרכאות כמובן, מבין שני הרים מאוד 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 גבוהים, הגענו לאיזשהו עמק. שבוע שעבר היה מתן תורה. מתן תורה זה, מה אני אומר לכם, זה לא בשמיים, זה באמת בשמיים. הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, ירד לעולמנו, והיה לנו כאן מעמד של התגלות השכינה. משהו הכי עוצמתי שיכול להיות בעולם. אלוקים יורד לעולם ונגלה לבניו. אין משהו יותר גדול מזה. בשבוע הבא יהיה לנו עוד משהו לא פחות דרמטי. בשבוע הבא אנחנו נעלה להר סיני, אנחנו נעלה למעלה. נבנה בית מקדש, נבנה בתוך העיר שלנו, בתוך הארץ שלנו, בתוך המולדת שלנו, נבנה בית לקדוש ברוך הוא, ואנחנו נהיה המארחים שלו. שבוע שעבר הוא היה אורח שלנו, ושבוע הבא אנחנו נהיה המארחים. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ככה אנחנו נקרא בשבוע הבא, ובין מרומי ה... לא יודע מה, איך נקרא לזה שם... לבין המרומים בצד השני, אנחנו כאן נמצאים בתווך עם פרשה, משפטים. מי שיגנוב, מי שישקר, מי שיפתח בור, מי שהשור שלו יזיק. ממש, ממש, ככה חוקי השוק. גלשנו מגובי, גובי, גובי הפסגה, למטה, לאיזו כמה סיפורים כאלה בשוק התגרנים, ובצד השני נחזור שוב, להר מאוד מאוד גבוה. מה הרעיון הזה להכניס את פרשת משפטים, כי תגנה עבד עברי, כי יגנוב, כי יפתח אישור, בדיוק, 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 במקום הכי, בין שני מקומות הכי, 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 הכי גבוהים. מה הרעיון? אז כמובן, שאת השאלה אני שואל, כדי לחדד את התשובה, ועל התשובה אני רוצה לדבר. אין כזה דבר לטייל בבית המקדש, אין כזה דבר לטייל במרומי הר סיני, מבלי שנהיה לפני כן נקיי כפיים. מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב. נקי כפיים. הכפיים שלו נקיות. רבותיי, זה לא הכוונה שאין לו בוץ על הכפיים. וזה גם לא הכוונה שנמרח לו קצת, אני יודע מה, מרק או רוטב של בשר על הכפיים. לא. נקי כפיים, הכוונה שיש לו אך ורק ממון כשר. רק ממון כשר יש לו. הוא יעלה בהר השם. כלומר, יצאנו מבית המקדש, יצאנו מהר סיני, אנחנו נלך לבית המקדש, נעשה לפני כן סיבוב בשוק, אם נחזור את השוק הזה נקיים, יעלה בהר השם, יקום במקום קודשו. מה זה נקרא להחזור נקיים? לא הכוונה שלא נתלכלך בלשלוף ארנק מהכיס של הזולת. זה פשיטה, אף אחד לא קייס. אבל יש כל מיני דקויות קטנות של מוירי היתר, של אני חושב שזה מגיע לי, ואל תהיה כזה קטנוני, כולה בסך הכל מה עשיתי, לקחתי איזה בלנק אחד מהמשרד שם, דיברתי בטלפון באמצע עבודה חצי דקה, רק לא, דברים קטנטנים כאלה, שהם אפילו לא על הדמדומים, אלא על הראש קטן. נמצאים בדיוק על, 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 על הגבול של ראש קטן, או כולם ככה, או מה אתה רוצה, מגיע לי, כל, אני לא בא כרגע להסביר את הדוגמאות, ישנן הרבה, צריך לטפל בזה פעם, כי אני רוצה להמשיך הלאה. אני רוצה להביא לכם דוגמה שכולנו מכירים אותה, סיפור שמופיע בהמון המון המון ספרי מוסר ויראה. מעשה שהיה כך היה. בישיבתו של רבי חיים מוולוז'ין, כלומר סיפור היה לפני יותר מ-200 שנים. בישיבתו של רבי חיים מוולוז'ין היה בחור צ'ק אחד שלא הרגיש טוב. הרב הבין שצריך לשלוח אותו הביתה. אבל איך אפשר לשלוח בחור חולה הביתה? לבד. שלח איתו עוד בחור אחד. תתלווה אליו, קח אותו הביתה שלו, ותחזור. הרב נתן להם כסף להוצאות הדרך. מה זה הוצאות הדרך? מהעגלה להעגלה, לא היה דברים אחרים. נוסעים עצומת אחד, הדיר אחת על קרקרה, על עגלה שנוסעת לעיר השנייה, ככה מתגלגלים בדרכים, נתן לו מספיק כסף כדי ששניהם יגיעו. אבל, מכיוון שהבחור היה חולה, מצבו החמיר עוד יותר במשך הנסיעה, אפילו ללכת מהכיכר או מהצומת, איפה שהעגלון מוריד, עד האכסניה לשינת לילה, לינה, לא היה לו כוח. אז בכל מקום היה צריך לשלם לעגלון עוד קצת כסף כדי לסטות מהמסלול, ולשים את הבחור על יד המדרגות של האכסניה. בשביל זה היה צריך להוסיף עוד כסף. תכלס מה שקרה, לא היה להם מספיק כסף להגיע הביתה. הכסף נגמר תחנה אחת לפני הסוף. היה חסר להם עוד רובל אחד. רבותיי, אני לא יודע מה זה רובל, אני משער שזה משהו נגיד כמו 10 שקלים. היה חסר להם עוד 10 שקלים בשביל הנסיעה הבאה. אז הבחור לבא, הבחור החולה, לבא באכסניה, מבעל האכסניה את 10 שקלים האלה, והוא אמר, הבחור שכזה מלווה אותי, הוא יגיע אליי הביתה, אבא שלי תן לו את 10 רובל עבורך, לשלם לך את החוב. בסדר, בעל האכסניה האמין, נתן להם 10 רובל בהלוואה, והם המשיכו. בינתיים מצבו של הבחור החמיר, של החולה, המלווה ישב איתו 2-3 ימים, ראה שאי אפשר לעזוב אותו במצב הזה, השם ירחם, והנער שווק חיים לכל חי, זיכרונו לברכה. איזה צער, עוד הבחור, עוד אפילו המלווה, הספיק להיות בלוויה, חזר לישיבה, וסיפר לרב בצער וביגון קודר על פטירתו ללא עת של האלם חמד, זיכרונו לברכה. כמובן שהצער היה גדול, כולם... טוב. בלילה, רבי חיים גומר את הסדר בישיבה, והולך הביתה, אני יודע, 21:00 בלילה, 23:00 בלילה, אני לא יודע. וממולו הוא רואה את הבחור הנפטר, לא המלווה, החולה. מסתכל, זוקף גבות באימה, או בטבעיות, וחושב שהמלווה שיקר, הוא לא יודע איך להסביר את זה, מה קרה כאן? המלווה אומר שהבחור נפטר, הנה הוא, לא מישהו דומה לו, זה הוא, הנה הוא עם הבגדים האלה. הבחור ניגש אליו, ורב חיים בתדהמה ככה, לא מצא את המילים, שאל אותו, אמרו, שמעתי, סיפרו שאתה, כן, כן, הרב, כן, כן, אני נפטרתי, אני נפטר, אני באתי אליך מעולם האמת. למה באתי? אין לי מנוחה. לא מכניסים אותי למחיצתם של האנשים שמגיע להם, של יראי השמיים. כי לקחתי הלוואה של רובל מהאכסניה, וכשהגעתי הביתה, לקחתי את הרובל מאבא שלי, ונתתי למלווה, והמלווה לא יחזיר. ולכן תובעים אותי בשמיים, אתה נשארת חייב כסף, אתה לא יכול להגיע למחיצה של הצדיקים. הרב, באתי לכאן לספר לך את זה, כדי שתגיד לבחור המלווה, תזכיר לו את זה. טוב, הרב שמע, בסדר. הלך, חזר בחזרה לישיבה, עוד באותו לילה, נסער, מחפש את הבחור, שואל אותו, ככה, מה היה בדרך? ככה, כמזיח לפיתומו, לא נעים ככה להביך ככה, איך היה, מה היה, ובחור סיפר, ואז ככה הרב שאל, תגיד לי, ונשארת חייב איזה רובל באיזושהי אכסניה? ואז הבחור תופס את הראש, וואי, 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 השם ירחם עליי, אכסניה אחרונה, 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 שם קרוב לבית שלו, שרתי שם, לקחנו ממנו רובל ולא החזרנו לו, וואי, 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 השם ירחם, מה אני אעשה עכשיו, מה אני עכשיו אבזבז 2 יומים נסיעות ו-50 רובל בשביל 30 רובל, 50, בשביל להחזיר את הרובל הזה? רב חיים אמר, ודאי, ודאי, מהר תזדרז, מיד על הבוקר מחר אתה נוסע לשם להחזיר את הרובל הזה. והוא סיפר לו, רב חיים סיפר לו את הסיפור שהיה, החבר שלך הזה, אין לו מנוחה בעולם העליון, בגלל הרובל שנשאר חייו. עד כאן הסיפור, כולם מספרים אותו, וכולם באים עם זה להמחיש את גודל עומק הדין. עד כמה עומק הדין הוא רציני, 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 וכל מי ששומע את הסיפור הזה אומר וואו, וואו. ורבותיי, גם אני אומר וואו. אבל ברשותכם, לפני שאני אומר וואו, אני רוצה לשאול, סליחה, לספר עוד סיפור. זה אמרתי לכם, סיפור ראשון עם רבי חיים. הסיפור השני איתי. איתי, אנוכי. לפני כ-50 שנה, הייתי אברך צעיר. גרתי בבני ברק, על יד איצקוביץ', בחוב רשי בפינה, על יד רבי עקיבא, ליד רחוב רשי. שם גרתי בדירה שכורה. ויהי בלילה הלכתי להתפלל מייריב, וכשחזרתי פגשתי ראש ישיב וחשוב, זיכרונו לברכה, כבר הרבה שנים בעולם האמת. ראש ישיב באמת חשוב, צדיק, ירא שמיים, אוי ודשם, כולם יודעים, אני לא אזכיר את שמו, כי עוד שנייה תדעו למה. הוא ניגש אליי, הוא שאל אותי אם יש לי להלוות לו 5 לירות. אולי זה הלירות, אולי שקלים, צריך להסתכל ביומנים של מתי זה יתחלף. משהו. הוא רוצה לקנות קופסה סיגריות, כאן מול היה שם הקיוסק, היה מעשן, אז היה יותר מעשנים משהיום, אז הוא היה בפרסיה, לא ידעו. הרופאים עדיין לא ידעו עד כמה לא בריא לעשן, הוא היה מעשן. 5 לירות. וזה היה בערך מחיר של קופסה סיגריות. חפיסה סיגריות עלה בערך ככה, אני לא זוכר, כי אז חפיסה סיגריות אז הייתה יותר זולה מהיום, לא רק לפי היחס של הפיחות של השקל, אלא גם באמת יותר זולה, היה פחות מיסים, כי פחות ידעו שזה לא בריא, פחות לקחו על זה מיסים, וישנו יותר הרבה. על כל פנים, בסדר, נתתי לו. כעבור לא זמן רך, רב, אני יודע כמה שנים אחר כך, אולי פחות מכמה שנים, הרב הזה נפטר. והוא לא החזיר לי את הכסף. ואם זה היה, אני יודע מה, 50,000 שקל, גם הייתי מוותר. אבל סולח, מוכל, בלב שלם. אבל לפחות הייתי צריך להתאמץ, להשתדל, להכריח את עצמי למחול, כדי שלרב הזה לא יהיה עוגמת נפש בעולם העליון. אבל מכיוון שזה היה רק 5 שקלים, בואו נגיד לפי המחירים שלנו היום 20 שקלים, אז אמרתי, שיהיה בריא זיכרונו לברכה, שיהיה לו לעילוי נשמתו, אני תורם את זה. אבל מכיוון שהיה באמת צדיק, ובאמת תלמיד חכם, ובאמת ירא שמיים, הייתה לי הרגשה שהוא יגיע אליי בחלום. למה הייתה לי את ההרגשה הזו? בגלל הסיפור כאן. לא שאני רב חיים מוולוז'ין, אבל הרב הזה היה יותר צדיק מהבחור, הוא כל הבחור צעיר בן 16-17, הרב הזה כבר היה לו נכדים גדולים אחרי בר מצווה. והיה, לא יודע, הייתה לי הרגשה, אבל בטח היה לו נכדים גדולים. בטח הייתה לי הרגשה שאם הוא לא יבוא אליי, אז הוא יבוא אל מישהו, יבוא אל הבן שלו, לאשתו, לאחיו, ויספרו אצל רב חנויך, אני נשארתי חייב 5 שקלים. עבר שבוע, עברו שבועיים, אני שכחתי מזה, לא זכרתי, אבל אתם יודעים, בכל אופן, פעם באיזה שנתיים נזכרים את אוי מקדין, אז נזכרים גם בסיפור הזה, ואני אומר, איי, הוא לא הגיע. זאת אומרת, שהוא נכנס לגן עדן, בלי 5 שקלים, שהוא לא נכנס לגן עדן, זה לא יכול להיות. מרביץ תוירה, ירא שמיים, אז הוא עדיין נכנס. אז אני חזרתי חזרה על השאלה הראשונה, אז למה הבחור הזה לא נתנו לו להיכנס לגן עדן? הציקה לי השאלה. או שבאמת לכל הרבנים, לכל הצדיקים ששכחו פעם שקל לא נותנים להיכנס, או משהו קורה כאן. בקיצור, רבותיי, אני החלטתי שהסיפור, כמו שהוא היה כתוב, אני לא חושב שמישהו שיקר, שמישהו הגזים, שמישהו סיפר דברים לא נכונים. אבל רבו ישראל, אני רוצה לתת דפיקה גדולה וחזקה על השולחן, ולהגיד, זה לא יכול להיות. אני חוזר יותר בקול, יותר לאט, יותר מודגש. הסיפור הזה עם הבחור לא יכול להיות. נקודה. למה הוא לא יכול להיות? מה אתה רוצה מהבחור? מה אתה רוצה ממנו? הוא לקח כסף, את הרובל מאבא שלו? כן. נתן לבחור? כן. אמר לו, תחזיר לאכסניה? כן. האם הוא צריך החולה ללכת לאכסניה לברר אם החזירו לו או לא החזירו לו? מה פתאום? חז"ל אומרים חזקה על שליח שעשה שליחותו. כשאישה שולחת מישהו לקבל את הגט שלה ממדינת הים, אומר לה, אבל אני לא חוזר, אני הולך לגור שם במדינת הים. בסדר, תקבל ותעשה עליו קניין בשבילי, ואחר כך תשאיר אותו שם, אולי בעוד 50 שנה, תשלח עם הילדים שלך, לא אכפת לי. היא עושה חשבון שבערך נסיעה למדינת הים, פעם זה היה אירופה, באונייה, זה בערך שבוע, שבועיים, שלושה, אחרי חודש מותר לה להתחתן. מה יש? חזקה על שליח שעושה שליחותו. חזקה, זה הגמר חזקה על שליח שעושה שליחותו, עשה את השליחות, למה שהוא לא יעשה? אז מה אתה רוצה? איך אתה לא מכניס בן אדם לגן עדן על שום עוול שאין בכפו? שאלה חזקה. האמת היא שאתם רוצים לנו תשובה, ואני אגיד אותה לפני שאני אתפס לכם אותה כדי להוכיח שאתם לא צודקים. אתם רוצים לנו את התשובה של רבי יוחנן. רבי יוחנן אבי קבחי, רבי יוחנן בכה כשהוא הגיע לפסוק, ודע שהאלוקים יביא על כל נעלם, יביא אותנו למשפט על כל נעלם, הפסוק בספר קהלת, אז הגמרא אומרת בחגיגה, שאפילו רק בפני חברו והוא לא יודע, ואחר כך מאחורי הגב שלו, גם על דברים, עבד שרבו שוקל לו שגגות כמזיד, כלום, תקנה יש לו? אם מחשבנים לי גם את מה שקרה לי מאחורי הגב, אז אני יש לי תקנה, אז על זה אנחנו נטפל פעם אחרת, היום הזמן קצר והמלאכה מרובה, רוצים שאני אדבר רק חצי דקה, בגלל אבל אני אגלוש קצת, בגלל שהשבת היום, השבת מתארכת, והמוצאי שבת מתקצר, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, לא להפסיד את החדשות, אז צריך להפסיד את שיעורי תורה, בסדר, זה על כל פנים, שם מדובר על משהו שאני בעצמי עושה, רק עשיתי בשגגה, אז אנחנו מבקשים ממך שיהיו לך פחות שגגות, ותהיה יותר אחראי למעשיך. אבל כאן, ללוות כסף זה לא עבירה בשגגה. אני מזכה אותו במצווה. להחזיר את הכסף לשליח זו מצווה. ועל זה אתה תופס אותו? מה קרה כאן? מה ששם מסופר בגמרא שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו על עבירה, על כל נעלם, זה נקרא, למשל שאני הלכתי לתומי ברחוב, בכיף כזה שם המקום מרכזי, הרבה אנשים, מקלף בננה, עושה ברכה, בורא פרי אדמות, מסתכל עליה לפני כן, כל כך יפה, כל כך צהוב, כל כך סימטרי, כל כך ריחני, כל כך טעים, משתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים, עושה ברכה בקול גדול, זורק את הבננה, את הקליפה של הבננה, סליחה, מאחוריים, משליך אותה ככה, נותן לה ליפול באדישות, וממשיך ללכת. ואחר כך מישהו החליק על הקליפה של הבננה, וואי, אז אני לא חייב עכשיו רק את העשר אגורות האלה שצריך לשלם למנקי רחובות להוריד את הקליפה של הבננה. אני חייב על כל מה שקרה, הוא שבר את הברך, הוא הפסיד עכשיו פגישה, הוא שלושה חודשים עם גבס, הוא כל החיים שלו, אחר כך עם קבע, עם כיסא גלגלים, לא יודע, לא יודע, מה שאתה רוצה לחשבן, הכל נזקף לחובתך, משליך קליפת הבננה. או אם אתם רוצים יותר סיפור, זה פחות אקטואלי, קליפות בננה, מי משליך. אבל עשית חניה דאבל פארקינג, כן, כי היית צריך לקפוץ לפיצוחיאדה, לכבוד שבת קודש, לקנות כל מיני דברים, ולא היה חניה ליד הפיצוחים, ליד החנות פיצוחים. אז עשית דאבל. איזה פקק אתה עשית, הסתבך מכאן, הסתבך משם, הסיבוך הגיע כבר עד הרמזורים והסתבך לשם, 20 אנשים יחרו עבודה ו10 אנשים יחרו את הבית שלהם, ילדים חיכו מאחורי המדרגות, אנשים עשו במכנסיים כי היו צריכים דחוף לשירותים ולא יכלו, בקיצור אני לא יודע מיליון מיליון דברים, 3 דקות דאבל פארקינג לשם שמיים בשביל לקנות פיצוחים לקובץ שבס קודש, זה נקרא על כל נעלם, אתה עשית אבון, עשית משהו לא נכון. נכון, ראש קטן, לא ידעת. אבל שם רבותיי, הבחור לא עשה אבון, עשה נכון. נו, לא אבון, אלא נבון. לא עם עין, אלא עם נון. עשה נבון, אז מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? רבותיי, אני אגיד לכם מה התשובה. הוא היה, חוץ מהסיפור הקטן הזה, הוא היה נקי כפיים לגמרי. אין כזה דבר שבן אדם עם ערימה של טעויות יבוא לשמיים ויגיש לבית דין של מעלה את כל הרשימה מה אתם צריכים לתקן כי לקחתם אותי ואני לא הספקתי לתקן, הרי אם היית נשאר כאן לא רק לא היית מספיק לתקן אלא הרשימה של הפשלות הייתה נהיית יותר גדולה, נכון? משנה לשנה מצטברים עוד טעויות ועוד 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 ועוד. אחד כזה, אין כזה דבר שאנחנו עכשיו ניקח את הרשימה של כל הטעויות שלך ואנחנו נסדר את זה במקומך. אין כזה דבר. החיים הם לא דמקה. במשחק דמקה אתה משחק. שיחקת טוב, נהדר. ואם לא שיחקת טוב, גם לא נורא. אתה מנער את הלוח, ושם את השחקנים, את הפלסטיקים מחדש. בחיים זה לא ככה. החיים הם חד פעמים. אין כזה דבר לנער ולא משחקים. שברו את הכלים. בוא נתחיל מההתחלה. לא משחקים זה נכון, שברו את הכלים זה נכון, אבל בוא נתחיל מההתחלה, זה לא נכון. מה שעשינו, עשינו, מה שלא עשינו, לא עשינו. אז מי שיש לו פשלות על ימין ועל עצמו, לא 50 ביום, 12 בשנה, או 4 בשנה. אז הוא מגיע לבית דין של מעלה, וצריך להתחיל לחשבן איתו בדיוק, אחד לאחד עשו חשבון. אבל מי שמצליח להגיע לבית דין של מעלה, נקי, זך, טהור, בדולח, בדולח, בדולח מבריק, דוקר העיניים, צריך להסתכל עליו עם משקפי שמש. משהו, 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 אין כזה דבר. אבל פתאום עם זכוכית גדולה כזאת, זכוכית מגדלת, לופה של שענים, של יעלומנים, גילו משהו קטן, 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 שהשליח שלו לא נתן 10 שקלים. אומרים לו, מותק שלי, אתה מקבל מתנה. מתנה, לא עונש. אתה מקבל מתנה, מתנה, מתנה לפני הגן עדן, רד לעולם הזה לתקן את זה. איזה מתנה זו? כל האנשים ששמעו את הסיפור הזה וקלטו שלהיות נקי כפיים זה רציני, המסקנות האלה הם לעילוי נשמתך. המונה שלך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן עובד. רבותיי, גם הדרשה שאני עכשיו סיפרתי ואתם שמעתם, היא כולה מבלי שאני אגיד שזה לעילוי נשמתו של החצקל בן ברטל, אז לא יודע, לא שום דבר, לא. באמת, פשוט מאוד, זה עילוי נשמתו. הוא קיבל מתנה שספטותיו ימשיכו לדובב בקבר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. מי שאומרים דבר שמועה בשמו, מי שמזכירים אותו, מי שעושים איזה מעשה טוב בזכותו, מי שמשהו, אז הוא, ספטותיו דובבות בקבר. זה משהו, זה, 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 זה נחת רוח גדול לנשמה. אני לא יודע בדיוק איך זה פעם אחרת, אולי קצת נסביר מה שראיתי, מה שכתוב במכתב מאליהו. בכל אופן, רבותיי, זה שהבחור שירד לכאן וניגש לרבי חיים ואמר לו, רבי, אני חייב רובל. זה לא עונש. זו המתנה הגדולה. מי זכאי לה? מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים. נער מתוק, היית נקי כפיים? קח מתנה. עד איפה שאתה יכול, אתה עשית, אנחנו בשבילך נוסיף, איזה מכונית מרוץ אחת, ואיתה אתה מתחיל עכשיו לרוץ בגן עדן. גומה, גומה מרחקים גדולים, עד בלי די. עוד מחיצה ועוד מחיצה ועולה למעלה למעלה, לא ייראו, לא ייגעו ולא יעפו. כך כתוב שהצדיקים בשמיים עולים למעלה למעלה, אין מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כל הזמן ממשיכים לעלות, ממשיכים לעלות, ממשיכים כל הזמן, מכל סיפור כזה, מכל דרהר, מכל מסקנה טובה שיש לנו בעקבות הסיפור הזה, זה שלא. עכשיו אנחנו מבינים, מקודם ציירתי את זה, אנחנו היינו בהר מאוד גבוה, קוראים לו מתן תורה, עולים להר מאוד גבוה, קוראים לו בית המקדש, ופתאום נפלנו. לאיפה נפלנו? למומנס. כי כנעבת, כי תעסק. לא, 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 לא נפלנו. אנחנו הלכנו על גשר, באותו גב, באותו גובה. היה גובה אחד גבוה הר סיני, גובה השני למעלה בית המקדש, ובין שניהם מתוח חבל חזק. על החבל יש שביל, ובשביל הזה צועדים נקיי הכפיים. מבית המקדש להר סיני, ומהר סיני לבית המקדש. שיהיה לכולנו, לכולנו רבותיי, מסקנות חיוביות, לא רק לעילוי נשמתו של הבחור הזה, גם לעילוי נשמתנו. גם הנשמה שלנו צמאה, מבקשת עילויי נשמה. אז יהיה נקיי כפיים, נעלה את הנשמה שלנו בשבוע טוב, שבוע מבורך, השבוע כבר יש לנו, וואי וואי, אנחנו כבר מתחילים להיות פורים. שיהיה לכולנו, לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל